היי, כאן שולי זיו עם הפודקאסט איך להתפרנס מאמנות או מהכישרון שלכם. אני מזמינה אתכם להזין כי לכל אחד מכם יש כישרון כלשהו ורק צריך לקדם אותו. והפעם אני מארחת את טל לוי כהן היקרה, אומנית, יוצרת, מופיעה, מאסטר בטיפול בהבעה ויצירה עם התמחות בתנועה. כיום היא מופיעה עם מופע מיוחד שהיא באמת בנתה על החיים שלה, שקשור בהפרעות אכילה. מופע שמאוד מצליח. גם מופיע בפסטיבלים בחול, וכיום פעם בחודש בקאמרי, בקפה תיאטרון.
Yes.
לכו תראו, זה מדהים. ובהחלט שווה להכיר אותה. טל גם מלווה אומני במה בתהליכי עומק. איך להגיע לכלי ביטוי יצירתי על במה, כל מי שמתקשה באיך להעביר את עצמו בצורה הנכונה והטובה.
ואותנטית,
יכול לפנות אליה. אז, וטל הייתה כאן לפני שנתיים כבר?
כן, משהו כזה.
אז מעולה. אז בואי, טל, ספרי, הבמה שלך, תספרי מה את עושה עכשיו. וקצת בהמשך על ההתפתחות שלך.
אוקיי, אז כיף, כי באמת, קודם כל כיף להיות פה, ותודה. וכיף, כי עכשיו סוף סוף ככה אני יוצא שאני מופיעה עם המופע שלי פעם בשבועיים כזה, חודש, גג, והוא נוכח, וזה נוכח בחיים שלי, וזה באמת אחרי כמה שנים. קודם כל הקורונה, שסגרה את הדלתות לחלוטין.
כן, כי המופע יצא בדיוק בתחילת הקורונה.
שבוע לפני הסגר הראשון.
מדהים.
כן, אבל תכף אני אספר, דווקא יצאו מזה דברים נהדרים, אבל לא הופעתי תכלס. וזה היה עוד אחרי כבר שנתיים, לפני זה שהייתי בהיריון וילדתי, אז ככה המופע זה משהו שאני סוחבת איתי, או ככה בדרך איתו כבר איזה 4-5 שנים.
רגע, בואי נסביר למי שלא מכיר מה בדיוק, מה המופע, כי זה גם תיאטרון, גם מחול.
נכון.
וגם את לבד על הבמה.
כן.
מה זה?
זה מופע יחידה בתיאטרון מחול. אני באה מתחום המחול במקור, וגם בתל מיילין, שאני מספרת על זה במופע, ובלונדון למדתי. ובאיזשהו שלב החלטתי שתיאטרון הוא יותר התחום שלי, וזה היה גם מסע של מציאת המקום שלי בעולם הזה, של התיאטרון, אבל עם ידיעה עמוקה שתיאטרון מחול מאוד מדבר אליי, עוד בגיל צעיר ראיתי את פינה באוש, שעשתה לי שינוי משמעותי בהבנה שלי על מה אפשר לעלות על במה. עד אז היה פוינט פלקס, קפיצות גבוהות, או הצגות, ואז באה פינה באוש ושילבה את השניים וראתה שאפשר להביע המון רגשות על הבמה וסיפורי חיים בתנועה, וממש שינה לי את ההסתכלות, וחיפשתי את זה הרבה שנים, חיפשתי את עצמי בעולם הזה. הוא מאוד עולם ביניים, הוא לא כל כך קיים, בטח בישראל, מאוד מעט, אבל שם זה המקום שלי. ו למדתי תיאטרון, עשיתי תהליך עם אמיר אוריאן, למדתי תרפיה, ואז כתבתי את התכנים של הסיפור שלי סביב הפרעות אכילה, שבאמת ככה התחילו בעולם המחול. זה היה הטריגר.
איזה ילדה היית? כאילו רקדת?
רקדתי מגיל 4. הייתי סבבה לגמרי עד גיל 12, שזה, כלומר, לא אכלתי מה שרציתי, לא היה אישיו. ואז באמת גיל ההתבגרות מתחיל, ואת נהיית רעבה יותר. ואכלתי יותר, אז קצת עם הנבלה. לא כך ידע מה לעשות עם זה. וזה חריף.
מה היא אמרה? מה המסרים ששמעת?
קצת לחץ כזה. קודם כל, זה המסרים הסמויים בגוף, של כאילו, של חרדה, שמסתכלת עליי שאני אוכלת 3 בורקס, או 4 או 5 גם. ואז הערות, ואז אמא שלי אישית גם לקחה אותי לחנות מתאים לי באיזשהו שלב. כן, אבל אמרו לה שזה לא מתאים, היא ממש הייתה נורא, כאילו, וזה בא מהחרדות שלה, מהדברים שלה, של דימוי גוף שאני...
אבל למה היא לקחה אותך לחנות מתאים לי?
כי הרגישה שאני נורא שמנה, נראיתי
לה...
לא, הייתי... היא נורא כאילו לקחה את זה בהגזמה. היום כשאני לפעמים עושה שיחה בסוף ההצגה, שבוע עשיתי, בשבוע עושים נפשות, אז מישהי שאלה, אז מה את אומרת להגיד לילדים שלנו שמשמינים, ואנחנו דואגות וזה, תנשמו, קודם כל תנשמו. הכל בסדר, וגם הם קצת שמנים, ובסדר, זה לא בריא, זה נכון, אבל זה רק עושה אנטי, וזה אחר כך יותר קשה להוציא את זה. הכל בסדר, הם יודעים, הוא יודע שהוא ישמין עכשיו, הוא יודע טוב מאוד, גם היא יודעת, וחבל באמת לשרוט. אז זהו, הסריטה ככה באמת החריפה בגיל ההתבגרות, במגמת מחול, כשאת רואה כל גרם, ובעצם... רוקדת ועושה את מה שאת יכולה, אבל אף אחד בעצם לא שואל אותך מה שלומך, בין לבין. אז כל היום את רק עסוקה בלהיות וואו בחוץ, אבל בפנים, כאילו, רק מילה טובה פה שם גם יעזור, אבל זה לא קורה. זה לא קורה בבית כל כך, וזה גם לא קורה במגמה. יש תמיכה, זה לא שלא הייתי נתמכת והייתי בתל מעלין, ואמא שלי הסיעה אותי ולקחה אותי וזה, אבל לא היה את הפן הרגשי ש...
כן.
ניתן לו ביטוי, אז זה מצטבר, ואז פיתחתי הפרעת אכילת בולימיה של ההקאה. והייתי ככה בעצם ברוב שנות ה-20 שלי בסיפור הזה, עם כל הלימודים שעשיתי, ורקעתי גם בלהקת אלומיניום, ובאמת היה איזשהו שלב שם כשרקעתי בלהקה, והיה לי בן זוג וזה, והכל היה בסדר, זה הפסיק, ואז פתאום זה חזר. ואז הבנתי שיש פה משהו ככה יותר עמוק, לקח לי כמה זמן והלכתי לטפל בזה אצל פסיכיאטר. במשך שנה ככה טופלתי וזה פתר לי את העניין של ההקאות. ממש הצלחתי, תודה לאל, לא להגיע לאשפוז ולא... כי זה באמת הרבה פעמים מחמיר. ואז הבנתי שיש פה באמת משהו עמוק יותר שאני צריכה לטפל בו, כי גם ההתנהגויות הבולמוסיות לא הפסיקו. כלומר, זה עדיין היה איזה מין חור כזה שהיה צריך להתמלא, שזה ההגדרה בבולימיה. בכלל, דברים רגשיים זה גם סמים, אנשים נכנסים, אותו, כל ההתנהגויות האובססיביות האלה. אז...
ומתי החלטת שאת רוצה ליצור מזה אומנות, ריקוד?
תמיד היה לי איזה ויז'ן להצגת יחיד. הצגת יחידה שלי, הרגשתי שזה משהו שאני רוצה לעשות, אני באמת מבינה היום המון, להמון שחקנים זה מאוד קשה, זה משהו שהוא לא, לא יודעת, הרגשתי שזה המקום שלי, כי באמת לא כל כך מצאתי את עצמי, בהרבה מקומות, לא מצאתי את עצמי בקהילת המחול, ולא בקהילת התיאטרון, ולא, וכנראה זה, ואז החלטתי ללמוד לימודי תרפיה, ובין השנה הראשונה לשנייה אפילו רציתי לעזוב, כי אמרתי, אני לא רוצה לטפל, זה לא אני הבמה, ורשמתי, בסוף נשארתי, אבל גם רשמתי שלד למופע, שבעצם מעביר את הידע הזה של הפסיכולוגיה, שזה, פשוט נכנסתי לעולם הזה של פסיכולוגיה, ושל ביטוי באומנות, וביטוי בתנועה, וביטוי במשחק, שפשוט עפתי. עשיתי שם בתרפיה לימודי, טיפול, פשוט עשיתי לעצמי טיפול, ויצרתי בתוך זה את המופע שלי, רגע, אני אשתה רגע. התגלגלתי, בהתחלה, זה אחד הדברים, בהתחלה עשיתי ממנו משהו מאוד מנותק, מאוד אמורפי, מחול, משהו שמתאר איזשהו תהליך של מדיכאון להערה, למשהו טוב, ועשיתי מופע אחד כזה עם שותפה ומופע ענק ועם המון אמביציה ורצון, אבל זה לא תפס, וכנראה בגלל שזה היה מאוד מנותק. ואחרי שראיתי שזה שנה, שנתיים לא תופס, אמרתי, טוב, this is it. זה הזמן וזה רק אני, וזהו. והלכתי ובעזרתה של שר אבינו אלעד, הפכתי את החומרים האמורפיים לסיפורים תכלס, ועברתי עם זה ממש תהליכים לא פשוטים. היו ימים קשים של לכתוב את כל הסיפורים האלה ולהיזכר בכל המקומות הקשים של בולימיה.
ואני רק רוצה להבין,
כן.
כשמגיעות נגיד נערות או נשים בכל מיני גילים, לצפות במופע. מה הן מרגישות? מה הן מקבלות?
זה קצת באמת בוקס בבטן, אני מרגישה, להרבה נשים. אבל הבוקס הוא לטוב ולרע, כאילו, מין איזה מין... זה מאוד מרגש ומחבר ומעורר מחשבה. באמת, הם כתבו עליי ביקורת על זה, יצירה חשובה שמעוררת מחשבה. אני נותנת את ההסתכלות האישית, ובעצם כל מה שעובר לי בראש בתור כל ההפרעה הזאת, ממה שאומרים לי אנשים ואיך אני לוקחת את זה לתוך הגוף ומה זה יצר אצלי, ואיך בעזרת זה שביטאתי את עצמי והבאתי מה זה יוצר אצלי, נרפאתי. אז זה משאיר את, כן, את הקהל, אחרי הבוקס בבטן, ההערה וההבנה, זה באמת במה הזמת מציעה לעשות. כן. וקודם כל אני תמיד אומרת השיח, שיח שהוא קודם כל פנימי וגם חיצוני, שיח שצריך להיות, השיח שלנו עם עצמנו ועם כולם צריך להיות עמוק, חיובי קודם כל, נעים, מכבד, מכיל, את יודעת, אהבה.
אז בעצם טל, את לקחת את האהבה שלך לתיאטרון, ליצירה, למחול, ושילבת את הסיפור האישי שלך כדי להשפיע על אחרים.
כן.
שיש כאן באמת משימה מאוד מאוד חשובה.
ממש, לחלוק את הידע. אמרתי, מה זה הדבר הזה, הפסיכולוגיה הזאת, למה היא בחדרי חדרים? אני רוצה להעביר את זה לבמה, אני רוצה להעביר את הקהל תהליך. וזה אכן קורה, אני ממש שמחה. אז אפרופו, כלומר, כאמור, אמרנו הקורונה, אז באמת שנתיים בתכלס לא שיחקתי את ההצגה, אבל כן הפצתי אותה בעולם. ובעצם מה שקורה בחודשים האחרונים זה שאני יותר מופיעה אותה ואני פוגשת את הקהל יותר. אז קודם כל היא מאוד הצליחה בהרבה פסטיבלים, היא נמצאת עכשיו בפלטפורמות בלונדון, אונליין, בלונדון ובברודווי, וגם הופעתי בניו זילנד, בסידני, בניו ג'רזי, במנצ'סטר, בברייטון, באדינבורו, גם באונליין וגם בלייב, בקיץ האחרון.
ההופעות באונליין, זה מה שהיה...
הכל היה באונליין, בדיוק, ממש. קיבלתי פרס ברוסיה, חביבת הקהל, וגם קלט הצטיינות על המופע. זהו, זה מופע מאוד כזה, אוונגרדי, ככה לא רגיל, אז ברוסיה הוא ככה מאוד, את יודעת.
מצליח?
כן.
אז בואי, לאנשים ששומעים אותנו, תספרי בת כמה את, כי אני כל כך מתפעלת מהנחישות שלך ומהדבקות בדבר הזה, ואני זוכרת שדיברנו בזמנו על לשלוח מיילים למלא מקומות ולפעול ולעשות ולעשות ולעשות, ואת עשית את כל זה, כי הנה עכשיו אני פוגשת אותך אחרי שנתיים, ותראי איזה תוצאות, זה פשוט מדהים.
נכון.
אז תגידי לנו, גם קצת בת כמה את ומשפחה וזה, וגם... מה אפשר לך להגיע למקום הזה? מה התהליכים התודעתיים שעברת כדי להגיע למקום הזה? בינתיים אני אסגור את החלון שלא ירש. אז תתחילי לדבר.
בסדר. אז אני בת 43 עכשיו בינואר. יש לי ילדה בת 4.5. ובן זוג, בעל. עם שני בנים שלו, בני 16 ו-11. אז באמת, כל התהליך היה מאוד מקביל של הליכה אחרי החלום שלי, ובאמת גם... ואז זה בא, ואז הזוגיות גם בא, הייתי ככה רווקה עד גיל מאוחר.
כן,
סיפרת
משהו על זה, שברגע ששחררת...
כן, שהלכתי אחרי החלום, ואמרתי, אני שם את זה בצד, השעון מתקתק, אבל מקסימום, לא יודעת מה, אני אאמץ, לא יודעת מה.
באיזה גיל?
38, 36 פגשתי את עמית, 37 התחתנתי, 38 נולדה לי ילדה.
וואו.
כן.
ופשוט לנהל בית עם שני ילדים מתבגרים.
נכון.
של בן זוג, פלוס ילדה משותפת, פלוס, אני זוכרת שהסטודיו שלך היה בבית שלך.
נכון.
אנשים באו, וזה לא פשוט.
כן, בסדר, את יודעת, אני אומרת תודה על מה שיש, לא, קודם
זה
כל.
זה מעצים אבל, את הנחישות.
זה נכון, אבל באמת אחד הדברים שלא ציינתי מהסיפור האישי שלי, הוא שאני ילדה להורים גרושים, הייתי היחידה בכיתה כמעט מאלף עד י' ב', אז ככה העולם הזה של גירושין מוכר לי, הייתי הילדה הזאת שהבנים של עמית עכשיו הם אצלי, אז זה מאוד עוזר לי, זה מאתגר, אכן זה מאתגר.
מה זאת אומרת, לא הבנתי, היית הילדה?
אני הייתי הילדה, אבא שלי ניסה שוב, התחתן שוב.
זה התבאה לבית אחר, עם אמא אישה אחרת.
כן, בדיוק.
ואיך את מתנהגת אחרת?
אני מאוד חלק, קודם כל אני חלק מהם, אכפת לי, אני כמה, כלומר אני, אבל אני תמיד באובר, אני כזאת... כמו הבולימיה, אז אני לומדת גם לשים גבולות, וליהנות ממה שיש, שוב, באמת, עמית ואני זה גם, הוא החבר הראשון שלי מכיתה ה', זו זוגיות שמשמיים חזרה, זו נשמה תאומה, אז הכל, את יודעת, הכל כאילו מתגמד ליד זה, אבל פשוט לומדים להסתדר עם זה, כן, יש כל פעם, יש אתגרים חדשים, זה כל פעם שמים ופותרים אותם, זה החיים, כן.
אז אפשר להגיד שכאילו בנקודות שבהן אפשר היה להרים ידיים, את לא מרימה ידיים, את ממשיכה.
תראי, היו שנים שאחרי שיצאתי מהלהקה, הלכתי ללמד, ותמיד ידעתי שזה לא בדיוק אני, ללמד מחול, משהו שהוא לא אני, ואז אחרי שלמדתי טיפול, הלכתי וטיפלתי בכל מיני סוגי אנשים, וגם מצאתי את עצמי במקום כזה, לא מחובר, כאילו, איפה היצירה, איפה העליות על הבמה, איפה, זה כל הזמן, חשבתי לעזוב, אבל זה לא יכול היה לקרות, ובאמת באיזשהו שלב את אומרת, אוקיי, זה המון עבודה, זה לשחות שעות בבוץ עד שאת מגיעה אל הים, אבל זה שווה את זה, זה פשוט שווה כל...
מדהים. אז על איזה מכשולים התגברת? אני זוכרת שהגעת אחרי שמשהו היה לי, הייתה לי הרצאה בזום, נכון?
כן, עשיתי איתך איזה שלושה מפגשים כאלה, עם איזה ארבע בנות, היה כזה אחר הצהריים, כזה היינו יושבות. היה נחמד ממש, אינטימי, וכן, ואז בעקבות זה המשכתי איתך, גם את הספר קראתי. ואז פגשתי אותך, וזה באמת אחד הדברים משמעותיים שקרו לי בתהליך העסקי שלי, כי אבא שלי הוא איש עסקים מאוד מצליח בישראל ובעולם כבר אפילו, והוא תמיד ניסה לייעץ לי, הוא תמיד היה לו קשה עם מי שאני כאומנית וכמה כבר מצליחים, הוא באמת גאון כלכלי, אז קשה לו לתפוס את העולם הזה. כאילו זה לא רווחי, וזה לא כלכלי.
מה יש לעשות באומנות?
כן, אבל הוא כן היה הרבה פעמים מייעץ לי כאלה בדרך שלו, שבסדר, אוקיי, מי כבר הצליח וכמה תרוויחי, ובואי תעשי גם דברים אחרים. ואז הייתי נותנת לו דוגמאות של כל מיני שהצליחו, והיה קשה לשמוע אותו. ואז את באת ואמרת לי את אותו דבר.
לא, כי אני זוכרת שאת באת עם איזה רעיון... להרים איזה
נכון,
הפכה
נכון,
ענקית.
נכון, נכון.
ובתוך התהליך הבנו שהשליחות האמיתית שלך זה הריקוד הזה,
נכון.
המופע היחיד הזה.
ממש.
שבו את משלבת
אבל לא רק.
כל כך הרבה דברים שיש בך. זה... וזה מה שקורה לפעמים. אנשים מפנטזים על איזה רעיון גדול ורחוק מהם.
נכון.
שדורש... דברים שהם לא כל כך רוצים לעשות אותם.
נכון. אני חושבת
שפעם בא בחור ואמר, רוצה להקים בית ספר, אני רוצה להקים תיאטרון. ופתאום, כשהוא הבין בעצם מה הוא רוצה, אז...
לחלוטין, אני זוכרת.
הסברתי לו מה זה להקים תיאטרון, אז הוא בחר במשהו אחר, בלעשות.
מאוד.
ואני חושבת שזה היה שינוי,
נכון.
שפתאום
זה
הבנת...
גם היה זה שגם אמר, גם באתי אלייך עם כל מיני רעיונות, באמת גם המופע הגדול, וגם היו עוד כל מיני כאלה קוריוזים... וכזה עצרת אותי, רגע שנייה, מה, זה מה שאת רוצה לעשות? את בטוחה? אבל לא, אבל הנוסחה שלך, וקודם כל האמירה שלך, שאנחנו אומנים ואומניות, יש לנו מתנה לתת לעולם. כי גורמים לנו לחשוב, החברה, וזה שאנחנו לא חיוניים, שאנחנו לא חיוניים.
קצת מעופפים.
כן, וכאילו, מה יופי, אז אתם מבזבזים את הזמן, ועל זה אתם רוצים שנשלם לכם, אתם נהנים, וכאילו... אבל וואלה, בלעדינו באמת אין, אין נשמה לעולם הזה.
נכון, זה גם אומן שלא נפש. מבטא את עצמו.
נכון.
כואב לו, כאילו זה צורך שאסור לכלוא אותו.
נכון,
זה צורך ממש. שהוא חייב לצאת.
פשוט ככה, ואיזה כיף.
אנחנו יכולים למצוא את הערוץ, כי אחרת זה עושה כאבים בגוף.
ממש. precisely, מדויק. אבל שוב אני אומרת, זה היה כל הדברים האלה, והדבר הוא שיכולתי, אני לך הקשבתי במקום של, היה לי קל יותר להקשיב לך, זה כל מיני דברים, כן, פסיכולוגיים מול אבא שלי, אבל גם המקום שלך בתור אשת, עבורי גם בתור אישה, בתור אשת עסקים בעולם האומנות, שגם קודם כל מעריכה אותי במי שאני ומה שיש לי לתת לעולם, ובית אבל דואגת לי שיכנס כסף. אז הנוסחה הזאת של משהו שהוא יהיה הבסיס, שבזמנו בקורונה היה מאוד קשה ליצור אותו, אז יצרנו, אז פנינו לעולם הפרעות אכילה, והתחלתי לצאת בפוסטים בנושא, את זוכרת, והגיעו אליי הרבה. זה שוב לא היה לי מדויק, כי באמת, כי נערות שהגיעו אליי, הבעיות עם האימהות בעצם, לא היה לי שם חיבור, ורציתי לעבוד עם אמנים, אני עדיין רוצה, אבל אז היה קורונה, ובאמת היה קשה ליצור משהו אחר, אבל מיד שאני מסתיימה הקורונה, הלחם שלי היום הוא חוגי תיאטרון למוגבלויות, אני עובדת עם אקים, ואני אפה, כלומר זה לא היה החלום שלי, וזה לא, זה בא לי אבל מאוד בקלות, אני מוגבלויות, אני אוהבת אותם, אני רואה אותם, שאנשים שמפחדים, כן, וכיף, אני פשוט פורחת שם, וזה מזכורת שנותנת לי בסיס.
וואו,
כן.
איזה יופי.
כן.
אז זה גם בסיס וגם סיפוק.
ממש.
תחושת ערך.
ממש.
ומה יותר טוב מזה.
אחי.
ואז אפשר ברגל השנייה לקדם מופע.
נכון.
ש...
וגם יש לקדם את הייעוץ.
שיש לבנות עליו את כל החיים.
ממש.
צריך להבין את זה. את יודעת, המון פעמים אנשים חושבים שאם הם יגיעו לאיזשהו... מקום, נגיד שחקן, אם אני אקבל תפקיד ראשי, אז אחר כך החיים שלי יהיו. לא.
לא.
אבל אחר כך שנה לא תקבל תפקיד ראשי. אז
בדיוק.
ממה תחיה?
ממש.
או צייר שיש לו תערוכה. כמה פעמים יש לציירים תערוכה במוזיאון? פעם ב-15 שנה.
אז אבא שלי גם היה אומר לי את זה, והייתי אומרת לו, אתה לא מבין. אז את מאוד צודקת, וזה משהו שאנחנו לא מלמדים אותנו בבתי ספר, לאומנויות כל כך.
נכון.
מלמדים אותנו איך להשחיז את הכלי, את הפרפורמנס שלנו, ואז אנחנו יוצאים לשוק...
נכים.
ממש נכים.
לא, תקשיבי, אני שומעת דברים על אנשים שיוצאים מבצלאל, שבתערוכת גמר אסור להם לשים כתובת של האינסטגרם שלהם, או כתובת של האתר. אסור, כאילו, אסור. לא רק ש... כי אני הצעתי להם את...
זה לא ככה בחול.
החלום שלי היה להגיע לכל בתי הספר לאומנות.
זה עוד יקרה.
אני מקווה, לא יודע, צריך ראש פתוח, זה מה שיש ברימון ובשנקר, שהם באמת נותנים את הקורס הזה לאומנים שלהם, ונותנים להם כלי, מה עושים אחרי.
כן, חובה, גם בחול זה ככה, בלונדון, אמנם אני לא למדתי בבית ספר הזה, אבל חבר למד במחזות זמר, סימסטר אחרון היה להם קורס, שלימד אותם לצאת לשוק, ודבר ראשון שאמרו להם, זה כמה כסף שמתם פה ושם, זה עשרות אלפי שקלים, ופאונדים בעצם, גם פה זה עשרות אלפי שקלים, ממש, אז כמה אתם שווים, תחשבו כמה אתם שווים, כמה השקעתם בלפתח את עצמכם, ואתם יוצאים עכשיו לשוק, אז קדימה, תאריכו את עצמכם בהתאם.
כן, בהחלט. טוב, את יודעת, יש הרבה דברים שצריך להבין בתהליכים האלה. אחד הדברים שאני באמת מדברת עליהם הרבה זה הפרדה בין האומן לבין הכישרון שלו, ולא להיפגע כל כך,
כן.
שמישהו לא מקבל או כן. זה המון כלים שבעצם אימון מנטלי,
סוג
של להיות חזקים, כי אחרת זה... בואי תספרי רגע על התהליכים היצירתיים שאת עושה, כי זה מאוד מעניין. נגיד אנשים שיש להם רעיון, הם רוצים לעשות משהו והם קצת מתקשים.
אז זה קצת באמת משתנה מתחום לתחום.
מי יכול לבוא אלייך?
אז זהו, כל אומני הבמה באשר הם, שחקנים, שחקניות, רקדניות, רקדנים, מוזיקאים, אומני קרקס, וגם אנשים שרוצים לדבר על הבמה. כלומר, יש פה משהו, אני עברתי עם אמיר אוריאן, ככה, תהליך אישי, שכתבתי עליו גם תזה בלימודי תרפיה, על ההיבטים הטיפוליים שבשיטה שלו. אז אני מאוד משלבת את השיטה שלו, יחד עם טכניקות של תרפיה בתנועה. אז קודם כל, התרפיה בתנועה משלבת את היותך גוף, ולא רק פה. אז כן מדברים, קצת אני כל הזמן, אני בודקת קודם כל מאיפה את באה ומה היית רוצה לעשות, ואז השמיים הם הגבול, כלומר כל סשן יכול להיות משהו אחר, להביע את מה שהיית רוצה להיות, לפעמים אני פשוט שקט ונותנים לגוף לנוע או עם מוזיקה, מה שעולה והגוף מדבר. הגוף לפעמים צורח, הגוף לפעמים בוכה.
מה זאת אומרת? רוקדים בפגישה אצלך?
כן. נעים, כן? לא עכשיו, לא לפחד, לא פלייר אלווה ופירואטים. והגוף גם חוסר תנועה, זה גם תנועה. אם בא אליי מישהי שהיא משותקת, ובאמת עולים דברים תוך כדי. אפשר אחר כך להביע את זה בכתיבה, אפשר, אני מוציאה דף ומה זה, נגיד מישהי שאמרה לי, אני מרגישה, והיא שמה יד על החזה, גוש חול כזה, ואז ציירנו אותו בעפרונות, היא ציירה אותו, וכבר הדבר הזה של להוציא את זה מהגוף, וזה מה שאני גם מראה במופע שלי, שהאומנות מרפא, מה זה מרפא? לשיר שיר, איזה שיר שעולה, אם זה שחקן שבא אליי מונולוג, אז קודם כל, למה הוא הביא את המונולוג הזה ולא אחר? אנחנו מדברים על זה. אני מאירה את תשומת הלב מהידע והניסיון שלי על בחירות, על הנפש, איך שהיא מדברת אלינו, על היקום גם, על כל הידע של איך היקום מדבר אלינו ומה קורה. מערכות יחסים. והשיטה של אמיר היא פשוט טכניקה של חיבור לרגע האותנטי, שנגיד באה אליי זמרת, ואני שואלת אותה ככה, באופן כללי, מה קורה? אז היא יכולה להגיד לי, אני מתרגשת. אוקיי, עכשיו בואי, תשירי את השיר. אז היא שרה את השיר, ולרוב זה משהו, איזה משהו שקצת ככה, זה הכינה קודם, וזה מוגש באותה צורה. ואז אנחנו, אני שואלת ככה, איך זה עבר עלייך? ואם יכול להיות שזה היה מאתגר, יכול להיות שזה היה כיף, יכול להיות מיליון דברים. ואז אנחנו הולכות לפרק את הרגע הזה. אוקיי, מה התחושה שאת מרגישה עכשיו בגוף? אולי את מזיעה בבית שכי, אולי מגרד לך, אולי נינוחות דווקא, אולי קר לך, חם לך. זה הרבה דברים שאנשים הרבה פעמים לא מביעים ושמים בצד, או את יודעת, או שמשהו כזה מפריע ולא מתייחסים לזה. אז קודם כל תחושה. מחשבה, מה המחשבה שעוברת לך עכשיו בראש? החיים יפים, החיים בזבל, שכחתי לזרוק את הזבל, וואי, אני רוצה שזה ייגמר, כיף לי נורא, מה? איזו תמונה עוברת לך עכשיו בראש? אם את עוצמת, זה הכל בעיניים עצומות, whatever עולה, חוף ים או לחץ או כלום גם יכול, והדבר הכי חשוב הוא הרגש, איזה רגש את מרגישה עכשיו? אהבה, שנאה, ידידות, קנאה, כעס, עצבים. ואז אנחנו בוחרות משהו מתוך הארבעה דברים האלה, והולכות עם הטקסט עכשיו, עם הדבר הזה. מה הדבר שהכי נוכח אצלך עכשיו? ספארי ג'ירפות שראיתי בתמונה. טוב, תשאירי עכשיו את הספארי ג'ירפות שרה את השיר הזה עכשיו. לא יודעת מה יוצא, יוצא משהו משוגע, אבל יוצא משהו אותנטי. ואז, אז אמנם זה לא מה שיעלה על הבמה, וזה עוד תהליך, אבל כשהבחורה הזאת מגיעה להופיע מחר עוד שבוע, אז היא תיתן מקום, אם הייתה לה שיחה לא נעימה עם אימא בבוקר, היא תגיד, אני עצבנית עכשיו. ואז היא תיכנס למופע. ואז יבוא משהו אותנטי. היא לא תגיד, יו, אימא שלי עכשיו, אני שם את זה בצד, אני הכל בסדר, הכל בסדר, אני אכנס. ויש משהו מנותק כזה.
רגע, תגידי, וגם למוזיקאים זה יכול, איך את יכולה לעזור למוזיקאים?
אז עם שיר, אני צריכה שהם יבואו עם היצירה שלהם. Mm-hmm. אז אם זה עם שיר, שאני עובדת גם עם הגוף, אז מוציאים... אז
בעצם את עוזרת להם להביע את זה בצורה יותר אותנטית?
כן.
כאילו, אני רוצה שנדייק את זה, כדי שאנשים שמרגישים שהם צריכים קצת עזרה...
אני הייתי פרפורמרית בלהקת אלומיניום, הייתי מופיעה, ועבדתי, עשיתי דברים, הצגות ילדים, אבל משהו שם הרגיש לי שזה לא זה. הרגשתי, אוקיי, אני טובה, אני עוברת, זה עובד, אבל... זה לא אני, זה לא מחובר, אני לא במקומות שאני יודעת שאני יכולה להיות. זה הדבר. אתם מרגישים שאתם יודעים שיש משהו יותר, שאתם יותר טובים ממה שיוצא לכם, אז כנראה משהו שם חוסם, ואנחנו מזיזים את החסימות האלה, כי אם עולים דברים שלילי, כשעולים, אוקיי, אז יש את הטכניקה, אבל אז עולים דברים קצת שליליים, אז אנחנו מדברות על זה, ויש לי המון כלים לתת. בקטע של מערכות יחסים, עם ההורים, במשפחה, עם להבין סיטואציות מתוך הידע הפסיכולוגי שלי.
כן. כמה זמן לוקח תהליך ככה ממוצע?
שאלה טובה. כי אני חייבת להגיד שזה באמת הרבה פעמים כזה דואך. האמת, לא יודעת, זה משתנה, זה נורא משתנה. כי באמת זה כאילו, זה תמיד נשאר עם איזה חוט פתוח. הייתה מישהי שהגיעה לפני לימודים גבוהים, הלכה לגודמן, אז היא סיימה את התהליך, זה היינו איזה שנה. זה תלוי
שנה?
אם יש...
וואו.
היא הייתה צעירה אבל, ובאמת שחקן עכשיו שעבד איתי, היה אצלי באיזה 8 מפגשים, אז הוא באמת, כבר יש לו תיאטרון,
יופי.
כן, זה מאוד נע, גם יש כאלה שמעדיפים שעה, שזה מספיק, וזה אני יותר אוהבת שעה וחצי, שיש זמן לדבר.
אז את מחלקת את הזמן שלך בין העקים לטיפולים פרטיים לבין הופעות.
כן.
מה המופע הבא?
היצירה הבאה?
היצירה הבאה.
שאלה גם ממש טובה, אני עכשיו על זה. כאילו, באמת, אני מרגישה שאת הצורך, אני עוד לא יודעת לשים את האצבע, אני שופכת חומרים בכל מיני... קצת, אני קצת רוצה למצות, כי בגדול, כולה הופעתי את ההופעה שלי, את המופע שלי 14 פעם, אז עכשיו הגיע לדיוק, וגם, זה הכל היה בהפסקות, זה היה 4, אחרי שנתיים עוד 2, ועכשיו עוד 8. אבל כן, אני בדיוק שופכת חומרים, אני שאלתי את עצמי אם זה הצגת ילדים, כי הרבה באים להצגה שלי והיו רוצים, אומרים לי שהפרעות אכילה מתחילות כבר בגיל 7 היום, לצערנו. אז אני...
את עושה גם שיחה אחרי הצגה?
אני ככה, תלוי, לא, שוב, לא היו הרבה סיטואציות, אני מאוד בעד, אני רק שואלת את עצמי, אם נגיד תמיד זה מתאים לקאמרי, זה לא יודעת אם תמיד הקהל בנוי בעניין, לזה.
כן. לא, אם הוא יודע מראש, אז...
כן.
מה אבא אומר עכשיו, שאלתנו
האחרונה? אבא מאוד הרגיש גאווה גדולה על אדינבורו למשל, ותמך בי בנושא הזה. אמנם קיבלתי מענק ממשרד התרבות, אבל באמת, אני זועקת פה לשמיים למצב האומנים בישראל. ואז הוא תומך. זהו, הוא תומך, גם אמא תומכת. המופע הוא ככה, הוא לא פשוט מבחינתם, אבל הם מקבלים את זה. ואני חושבת שהוא שמח. והוא, אני מקווה שהוא, ככה הוא לא אומר לי את זה.
כבר לא מנדנד.
לא, זהו, כבר לא מנדנדים.
יופי. טוב, אז עלה לי זה רעיון בזמן שדיברת. אני תכף אחלוק איתך אותו, אולי נעשה משהו ביחד.
ייי!
נראה לי שיש משהו משלים בעבודה שלנו.
לגמרי.
אז נחשוב על זה ונספר לכם.
יס.
וזהו, המסלול. יש עוד משהו שאת רוצה להגיד?
כן. ככה, באמת, הדבר זה אמונה. אמונה עצמית. במי שאת... מי שאתם, ומה שיש לכם לתת לעולם הזה, ואם האמונה העצמית לא עוזרת, אז כן, תבואו לייעוץ, לליווי, אצל שולי, אצלי, ואתם לא, אתם לא הוזים. זה, זה באמת...
משותף להרבה מאוד.
כן.
כן, אפשר לבוא קודם אלייך לתהליך יצירתי, ואחר כך לבוא לתהליך העסקי. באמת אני חושבת שאנשים שיש להם את זה בפנים, והם לא יודעים איך להביא את זה לידי ביטוי, אז הם כן, הם יכולים לעזר בתהליך כזה, שיעזור להם באמת.
נכון.
יופי, זה נשמע כיוון מדהים.
יס.
כל הכבוד, טל.
תודה רבה, כיף ממש.
אני מאוד שמחה לראות אותך ככה.
כן.
נראה שאת ממש כזה הגעת למקום שלך.
נכון.
לבית.
כן.
וזה ממש כיף, תרתי משמע.
לחלוטין. מאחלת לכולם ולכולן.
כן.
ממש. תודה רבה.
שנה טובה, שנת יצירה.
כן, אוטוטו 2023.
בדיוק. טוב, אז תודה.
בשמחה, בכיף, תודה.